ערכין דף י"ד, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, בדף י"ג עמוד ב', פרק שלישי, פרק יש בערכין. הפרק השלישי עוסק בחמישה מקרים, שכל אחד מהם זה סכום שבן אדם צריך לשלם על מעשה שהוא עשה, או שהבהמה שלו עשתה, וזה סכום קבוע שתורה קוצבת, ולכן לפעמים זה יוצא שהוא משלם פחות ממה שהוא היה אמור לשלם אם לא שהתורה קוצבת, לפעמים הוא משלם יותר ממה שהוא היה צריך לשלם אם לא שהתורה הייתה קוצבת. כי מכיוון שזה סכום קצוב, אז בכל אחד מהחמישה מקרים האלה, פעם זה יכול לצאת להקל, פעם זה יכול לצאת להחמיר, כמו שמיד נראה בצורה מפורטת בעזרת השם. אז ככה, המקרה הראשון, יש בערכין להקל ולהחמיר. כשאדם מקבל על עצמו לתרום לבדק הבית ערך של אדם מסוים, לפעמים אותו אדם הוא שווה מאוד הרבה, אבל התורה אומרת, תראה, באיזה גיל הוא זכר או נקבה? אז לפי זה תשלם סכום כזה. יכול להיות שאתה משלם פחות מה שאתה משלם אם באמת היית בא לשלם כמה שהוא שווה כעבד למשל. לפעמים זה שווה, לפעמים הבן אדם שווה פחות ואתה משלם יותר, בגלל שהתורה קובעת סכום קצוב, אז לפעמים זה להקל, לפעמים זה להחמיר. ואותו דבר, אדם שהקדיש, הוא בהקדיש שדה אחוזה. שדה אחוזה, הכוונה שדה שאדם קיבל בירושה מאביו. ואביו קיבל אותה מאבות אבותיו שנכנסו עם יהושע בן נון לארץ ישראל והם ירשו את הנחלה הזאת. אז כשהוא מקדיש שדה אחוזה, אז כשבא לפדות את השדה אחוזה הזאת, התורה קובעת סכום קצוב כמה הוא צריך לשלם בשביל לפדות את השדה להקדש. אז זה הדבר השני שיש בו להקל ולהחמיר. הדבר השלישי, ובשור המועד שהמית העבד, גם כן יש להקל ולהחמיר. שור שנגח כמה פעמים והוא נהיה מועד לנגוח ולהרוג עבדים, שהרג עבד כנעני, בעל השור משלם לאדון של העבד הכנעני 30 שקלים. גם פה יש להקל ולהחמיר, כמו שאמרנו, יכול להיות שהעבד שווה פחות וצריך לשלם עכשיו 30, זה יותר, אולי היה שווה יותר מ-30, עכשיו משלמים 30, זה פחות, אז זה גם כן מקרה נוסף. ובאונס ובמפתה, זה המקרה הרביעי, גם כן יש להקל ולהחמיר. אדם שאנס או פיתה נערה בתולה, גיל 12 עד 12 וחצי בערך, הוא צריך פשוט מאוד לתת סכום קבוע של 50 שקלים להביא הנערה. אז הכנס הזה, כמו שנרחיב על זה בהמשך, על התשלומים הנוספים ועל העונש הנוסף, בכל אופן צריך לשלם להביא הנערה 50 שקלים. גם פה יש להקל ויש להחמיר, כי לפעמים מדובר פה משפחה חשובה יותר, משפחה פחות חשובה, בכל זאת משלמים סכום קצוב. ומוציא שם רע, אדם שהתחתן עם אישה והוא מוציא עליה שם רע, שבתור אחרי שהיא כבר קיבלה קידושין היא הייתה עם מישהו אחר, אז גם פה משלמים 100 שקלים, וזה גם כן יכול להיות להקל ולהחמיר, כי לפעמים הנזק הוא יותר גדול והוא משלם פחות, לפעמים הנזק הוא יותר מועט והוא משלם יותר. אלה הם החמישה דברים, ועכשיו המשנה הראשונה של הפרק מפרט את המקרה הראשון. יש בערכין להקל ולהחמיר כיצד? אחד שהעריך יהודי מגיל 20 עד גיל 60, התורה קוצבת שאם הוא זכר, משלמים 50 שקלים לבדק הבית. אחד שהעריך בין את הנאה שבישראל, בן אדם הכי, שהכי הרבה שווה להימחר כעבד, נאמר שהוא שווה 2,500 צלעים. והתורה אומרת שהוא משלם בסך הכל כמה? 50 צלעים, זה להקל. ובין אם הוא העריך את החאור שבישראל, את הבן אדם ששווה הכי פחות להימחר כעבד. נאמר שהוא שווה רק 5 סלעים. מחמירים פה, שנותן בכל אופן, בין כך ובין כך, 50 סלע להקדש. זה בערכין. אבל אם בן אדם לא עשה נדרי ערכין, אלא הוא נדר סתם דמי אדם פלוני, כמה שבן אדם פלוני שווה שהוא נותן תרומה לבית המקדש את הסכום שהבן אדם ההוא שווה, ואם אמר הרי דמיו עליי, לא ערכו עליי, אז נותן את שוויו, כמה שבן אדם הזה אנשים מוכנים לשלם ולקנות אותו כעבד. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, יש בערכין להקל, הגרסה פה מוחקים את המילה וכולי, ולהחמיר כיצד? ואז כתוב במשנה, אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת החאור שבישראל וכולי. מה זה שבישראל בדווקא? בישראל אין, הוא באמת אפשר שינדרו כמה שהוא שווה ובאמת יתחייבו לשלם, אבל בעובד כוכבים לא. אנחנו מבינים מפה שאם אדם נודר ערך עובד כוכבים עליי נראה מפה שהבן אדם פטור לגמרי מלשלם תרומה לבית המקדש. לאמא מתניתין דלא כרבי מאיר, אולי נאמר שהמשנה שלנו היא לא מתאימה עם דעתו של רבי מאיר, לתנן, המשנה אומרת, עובד כוכבים, רבי מאיר אומר, נערך. זאת אומרת, מישהו אחר יכול לנדור ערך עובד כוכבים זה עליי, והבן אדם יצטרך באמת לשלם את זה לבית המקדש, את הסכום שהתורה קוצבת. אבל לא מעריך, זאת אומרת, העובד כוכבים לא יכול להעריך אנשים אחרים, ואם העובד כוכבים מעריך אנשים אחרים, הוא לא צריך לשלם שום דבר לבית המקדש. אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה במשנה שאפשר להעריך ישראל. אז נראה שעובד כוכבים אי אפשר להעריך. אז אולי נאמר שזה לא מסתדר עם רבי מאיר שאומר שאפשר כן להעריך עובד כוכבים? אפילו תימא רבי מאיר. תכן שהמשנה שלנו מסכימה שאפשר להעריך עובד כוכבים. הוא עדין דאפילו עובד כוכבים נמי. אפשר להעריך אותו. אלא, למה הוא אומר את הנאה שבישראל? למה הוא לא אומר סתם את הנאה שבכנענים, שבעובדי כוכבים? מילתא גבורכי כמשמלן. המשנה בדרך אגב, אנחנו כבר לומדים, רוצים ככה להחכים אותנו בעוד דבר. כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זה. רש"י כותב, אסור להזכיר שם נוי על כנעני כדי רב יהודה, שהוא לומד את זה מהפסוק, דכתיב, לא תכונם, לא תיתן להם חן. אז זה אנחנו לומדים בדרך אגב, שלא אומרים כמה נאה כנעני זה. שואלת הגמרא וליתני את הנאה שבישראל ואת הכאור שבכנענים. כאור שבכנענים אין בעיה לומר. אומרת הגמרא, בחד ומה כמה ירא, בתרי אומי לא מה ירא. מדברים או על ישראל או על עובד כוכבים. אנחנו לא רוצים לדבר מקרה אחד על ישראל, מקרה אחר על עובד כוכבים. שואלת הגמרא ולא, והרי במשניות הבאות מה כתוב? והקטני, אדם שאנס או פיתה את הגדולה שבכהונה, אחת ממשפחה של כהנים, אחת מהמשפחות החשובות שבין הכהנים, בת של כהן גדול. ובין אם הוא אנס או פיתה את הקטנה שבישראל, בת של ממזר, בת מאוד מאוד לא מכובדת. תמיד משלמים 50, כנס של 50 שקלים בתור אונס ומפתה. עכשיו, פה אנחנו רואים שמצד אחד מדברים על הגדולה שבכהונה, ומצד שני מדברים על הקטנה שבישראל. כהונה וישראל זה לא אותה קדושה. זה נראה כמו שתי אומות. אתה רואה שכן קוראים פה לשתי אומות. אומרת הגמרא, לא. זה לא שתי אומות. האטם חד אומה היא הוא. זאת אומרת, ההבדל בין כהן לבין ישראל, זה לא הבדל כזה גדול בין ישראל לבין עובד כוכבים. זה בכל אופן נחשב אומה אחת, כהן וישראל. אלא, מקדש הוא דקדישי כהנים תפי. בסך הכל, הכהנים יותר קדושים מישראל, אבל הם עם אחד עם עם ישראל. והיא בעת אימה, באמת, אפשר להעריך כנעני. אז אם כן, למה לא כתוב כאן את הנאה שבכנענים? היידי דקבאי למתנאי סייפה, כיוון שרוצים ללמוד בהמשך של המשניות כאן, שדה אחוזה, שאדם שמקדיש לבית המקדש שדה אחוזה, אחוזה הכוונה שהוא ירש אותה מאבותיו ואבות אבותיו שנכנסו לארץ וקיבלו נחלה בארץ, וזה רק ישראל הם קיבלו נחלה בארץ ישראל. אז לכן, מכיוון שזה שייך רק בישראל, לכן גם המצווה של רכין כתובה רק על ישראל. כשדה אחוזה דה בישראל הוא דה משכחת לה, בעובד כוכבים לא משכחת לה. זה יכול להיות מציאותי רק בישראל המצווה של הקדשה של שדה אחוזה, ולא בעובד כוכבים. דלאו בני אחוזה נינו כי הם הרי הם לא ירשו נחלה בארץ ישראל בזמן שכבשו את הארץ. משום מה אחי, קטן אלה את המצווה של הרכין דווקא בישראל, מכיוון שרצו שזה יתאים עם ההמשך, עם המצווה גם של הקדשת שדה אחוזה. משנה עוברת למקרה השני, שיש בו פעם אחת להחמיר ופעם אחת להקל, מכיוון שבן אדם משלם סכום קצוב, גם כשהוא היה אמור לשלם פחות לפי הערך, וגם כשהוא צריך לשלם יותר לפי הערך, כמו שמיד נראה. באדם שמקדיש שדה אחוזה, שדה שהוא קיבל אותה בירושה מאבותיו ואבות אבותיו, שהם בעצמם קיבלו את זה בנחלה, כשכבשו את ארץ ישראל על ידי יהושע בן נון. אדם שמקדיש שדה כזאת לבדק הבית, והוא בא לפדות אותה עכשיו, הוא צריך לשלם סכום קצוב. אז יש בזה להקל ולהחמיר. כיצד? באיזה מקרה זה בא להחמיר? אחד המקדיש בחולת המחוז, אדם מקדיש שדה שיש לו באזור שסביב העיר. אנשים כל הזמן דורכים שם, וקשה להצמיח שם דברים טובים. לכן השדה שם שווה פחות. וכשהוא בא לבדות את השדה הזאת, הוא לא משלם לפי כמה שהיא שווה, הוא משלם יותר, הוא משלם את הסכום שהתורה קוצבת, אז כאן זה להחמיר. ומתי זה להקל? ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי, אדם שמקדיש שדה יקרה. בשומרון העתיקה הייתה עיר, אותה עיר בנה אורדוס. הוא בנה אותה לכבוד איזשהו מלך יווני, קראו לו אוגוסטוס או אוגוסטוס. לכבודו הוא בנה עיר, הוא קרא לה סבסטי, כי סבסטי ביוונית זה הכוונה אדם נכבד. והעיר הזאת הייתה מאוד מאוד יקרה, וגם כנראה השדה שם הצמיחה בצורה מאוד משובחת, והיא הייתה יקרה. אז אדם שהקדיש כזאת שדה, בכל מקרה הוא נותן כמו בית זרע חומר שעורים, על כל בית זרע חומר שעורים, 50 שקל כסף. הנה, זה הקצבה שהתורה קוצבת לאדם שבא לפדות, אדם שבא לפדות שדה אחוזה מההקדש. כמובן שהסכום הזה מדובר, זה סכום אם אדם רוצה לפדות מיד בתחילת ה-50 שנה, כרי כשמגיע שנת יובל, השדה הזאת כבר אי אפשר יותר לפדות אותה. אז מה שאפשר לפדות זה רק במשך ה-50 שנה של היובל. אדם שפודד זה בתחילת ה-50 שנה של היובל, הוא צריך על כל שטח של בית חומר, בית זרע חומר שעורים. עכשיו, חומר זה הכוונה קור. מי שמכיר מידות נפח, יש מידת נפח גדולה מאוד שנקראת קור, וקצת לקרב את זה עוד יותר, זה יוצא 30 סאה, שאפשר לזרוע שם 30 סאה של שעורים. כמה זה השטח הזה? זה 50 על 50 אמה מרובעת. 50 על 50 אמה, זה יוצא בסך הכל 75 אלף אמות מרובעות. עכשיו המשנה עוברת למקרה השני שיש בו להקל ולהחמיר. כיוון שהתורה קוצבת סכום מסוים, גם אם אדם היה אמור לשלם יותר, הוא משלם עכשיו פחות, ואם אדם היה אמור לשלם פחות, לפי השווי, הוא יצטרך לשלם יותר, כי יש פה סכום שהוא צריך להתיישר איתו. באיזה מקרה זה מדובר? באדם שמקדיש שדה אחוזה. שדה אחוזה, הכוונה שדה שהוא קיבל בירושה מאבותיו ואבות אבותיו, עד הדור שעלו עם יהושע בן נון וקיבלו נחלה בארץ. זאת הקרקע שהם קיבלו בירושה דורי דורות. אדם שמקדיש כזאת שדה לבדק הבית, והוא בא עכשיו לפדות את זה בשנה הראשונה ל-50 שנה של היובל, זאת אומרת מיד בתחילת שנות יובל, מיד אחרי שהסתיימה יובל אחת, אז הוא צריך לשלם סכום קצוב, כמו שאנחנו מיד נראה את הסכום. ויש בזה להקל ולהחמיר. כיצד? יש מקרה שזה בא להחמיר. אחד המקדיש בחולת המחוז, אחד שיש לו שדה בחולת, הכוונה סביב לעיר. השדות שסביב לעיר זה שדות לא משובחות, כי אנשים דורכים שם וקשה להצמיח שם דברים משובחים. אז אדם שהקדיש כזאת שדה לבדק הבית ועכשיו בא לפדות את זה, הוא צריך שלם סכום קצוב גבוה יותר מה שהשדה באמת שווה. אבל לפעמים זה יוצא גם להקל. ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי, אחד מקדיש שדה במקום מאוד מאוד יקר, מאוד משובח. פרדסאות סבסטי, זה היה בשומרון העתיקה, הייתה שם עיר שבנה אותה אורדוס. הוא בנה אותה לכבוד מלך שקראו לו אוגוסטוס, שהוא היה אחד ממלכי יוון, וכינו אותו גם כן בלשון סבסטי, כי ביוונית זה הכוונה אדם נכבד. אדם שהקדיש שדה באזור ההוא, בכל מקרה הוא נותן בבית זרע חומר שעורים 50 שקל כסף. זאת אומרת, בכל מקרה, אדם שמקדיש לבדק הבית שדה אחוזה, בין אם השדה יקרה, בין אם יזולה, הוא נותן סכום קצוב. כמה? על כל בית זרע חומר שעורים, כל שטח שאפשר לזרוע בו חומר שעורים, זה הכוונה, חומר זה בלשון היותר מוכרת, זה קור, מידת נפח של קור, שזה יוצא 30 סאה, במידת נפח יותר קטנה. ואפשר לזרוע כזאת מידת נפח של שעורים בשטח של השדה הזאת, על כל שטח של שדה כזאת, שהיא 75 אלף אמה מרובעת, אמות מרובעות. זה יוצא בערך כנראה 37 אלף מטר מרובע, פחות או יותר, באזור הזה. על כל שטח כזה הוא נותן 50 שקל כסף בשביל לפדות אותו. זה סכום קצוב. אז זה יוצא לפעמים להקל, לפעמים להחמיר. זה מדובר כמובן בשדה אחוזה שהוא ירש דור אחר דור, עד הדור שירשו את הארץ על ידי יהושע בן נון. אבל אם הוא סתם מקדיש שדה שהוא קנה אותה, קנה שדה ומקדיש את השדה הזאת, ובשדה מקנה, אז לפי דעת הנקמה נותן את שוויו. אתה בא לפדות את השדה, תן כמה שהשדה הזאת שווה. רבי אליעזר אומר, גם פה הוא נותן את הסכום הקצוב. אחד שדה מקנה גם, ואחד שדה אחוזה, שזה אנחנו ודאי יודעים. בכל מקרה, הוא נותן את אותו סכום של 50 שקל על כל בית זרע חומר סעורים, כמו שפירשנו. מה בין שדה אחוזה לשדה מקנה? מה ההבדל ביניהם? שבשדה אחוזה הוא נותן חומש, כי הפסוק אומר, המקדיש אותו ויסף חמישיתו עליו. כשהוא בא לבדות הוא צריך להוסיף עוד חומש חוץ מהסכום שהוא נותן. אם זה הכוונה שדה אחוזה. אבל אדם שבא לבדות בשדה מקנה שהוא יקדיש, אינו נותן חומש. מספיק שהוא פודה את הסכום שהתורה קוצבת לו, מספיק שהוא נותן את הסכום הזה, וככה הוא פודה את השדה. אמר אבונה, הקדיש שדה מלאה אילנות. כשהוא פודן, אז קודם כל פודה אילנות בשוויין, את העצים הוא מחשב כמה הם שווים ואת הסכום הזה נותן לגזבר של בדק הבית, ואחר כך חוזר ופודה קרקע לפי הקצבה שהתורה נותנת על קרקע. בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. כך אומר אבונה. אלמא כסבר רבונה, אדם מקדיש בעין יפה מקדיש. ולכן כשהוא הקדיש כבר, הוא התכוון להקדיש את הקרקע בנפרד ואת האילנות בנפרד, וכשהוא פודה, הוא פודה את האילנות בנפרד ואת הקרקע בנפרד. שואלת הגמרא, איתיבי רב נחמן לרב הונה, משנה שלנו כתוב, אחד המקדיש בחולת המחוז, ואחד המקדיש בפרדסות, מה זה פרדסות? פרדסות עם עצים, בפרדסות סבסטי, בכל מקרה הוא נותן, בבית זרע חומר שעורים, 50 שקל כסף. אז אתה רואה מכאן, שגם את האילנות הוא כולל בסכום הקצוב שהתורה קוצבת לו. אמר לי, מה שהמשנה אומרת, פרדסות, לא הכוונה שבאמת יש שם אילנות, אלא ראויה לפרדסות כאמר. הכוונה היא שזה שדה שאפשר לעשות שם אילנות משובחים, אבל באמת אין שם אילנות משובחים, כי אילו היה, אז כמו שאמרתי, אומר אבונה, היו צריכים באמת את האילנות לפדות בנפרד. הוא שאל אותו שאלה נוספת מברייטה. איתיבי, הברייטה לומדת מהפסוק שאומר בית זרע חומר שעורים. זרע זה הכוונה מקום שאפשר לזרוע בו תבועה. אין לי אלא אדם שיקדיש בית זרע במקום שראוי לזריעה. אדם שיקדיש שדה גפנים ושדה קנים ושדה אילנות שאי אפשר לזרוע שם, כי כבר יש שם עצים וכדומה. מניין שגם פה הוא פודה אותו באותו צורה. תלמוד לומר בפדיון שדה, המילה שדה מיותרת שם. אז לומדים פה מכל מקום, אבל בכל אופן יש כאן שדה גפנים, שדה אילנות, ואתה רואה שפודים את זה באותה, אותו סכום קצוב של 50 שקל לכל בית זרע, חומר שעורים, אז אתה רואה שלא פודים את האילנות בנפרד, אז קשה על רבונה. אמר לי, אז ענה רבונה, החנמי פודה את האילנות וחוזר ופודה את הקרקע בפני עצמה. אפשר אותו שאלה מברייתא נוספת. איתיבי, יש כלל, שנקרא בית, יש שטח שנקרא בית סאה. מה זה נקרא בית סאה? זה 50 על 50 אמה. שטח של 50 על 50 אמה, בערך 25 מטר על 25 מטר. זה מקום שהוא נחשב בית סאה. למה זה נקרא בית סאה? כי אפשר לזרוע בו מידת נפח של סאה חיטים. בתוך שטח כזה, אם אדם לא זרע חיטים, שטח כזה גדול של כמו שאמרנו, 50 אמה על 50 אמה, אפשר לנטוע בו 10 אילנות, 10 נטיות צעירות, ובמרווח שווה שכל אחד יש לו 250 אמה. זה יניקה טובה בשביל הנטייה הזאת. זאת אומרת, אם נוטעים 10 אילנות בשטח של 50 על 50 אמה, זה בדיוק מתאים בשביל האילנות האלה. וכאן מדובר על אדם שהקדיש שלושה אילנות שמפוזרים בדיוק כמו שצריך בשדה. דהיינו, ממטע 10 לבית סאה, זאת אומרת אם היה פה בית סאה, אז והיו נוטעים פה 10 אילנות במרחק שווה, אז זה היה בדיוק כמו שהמקום המתאים לזריעה של 10 נטיות בתוך בית סאה. ופה אבל הוא לא הקדיש 10 אילנות, אלא רק 3 אילנות, אבל המרחק בין האילנות ביחס לשדה הוא מרחק שווה לכל הנטיות. זאת אומרת, פה הוא הקדיש את 3 נטיות שהם נטועים בשדה ממש ברווח, במרווח שהם צריכים להיות נטועים בו. הרי זה הקדיש את הקרקע ואת האילנות שביניהם. אז מכיוון שהאילנות האלה נטועים, במרווח מדויק כמה שצריך, אז גם הקרקע נהיית מוקדשת ביחד עם הנטיות. וגם אם יש אילנות קטנים בין האילנות הגדולים, גם הם מוקדשים. אבל פה, מכיוון שהוא הקדיש גם את הקרקע, כי הרי ברגע שהוא הקדיש את שלושת האילנות, הוא גם מקדיש את הקרקע, כשהוא פודה, צריך פה לשים לב לנקודה, יש פה אילנות ויש פה שדה, כן? פודה בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. מה עם האילנות? לא כתוב פה שהוא צריך לבדות. אז פה כבר יש את הקושייה על רב הונה. ממשיכה הברייתא, פחות מכאן, אם האילנות קרובים יותר מדי אחד לשני בתוך השדה, זה לא במרחק שווה כמו שאם היה פה 10 נטיות בבית שאה, אלא זה קצת יותר מדי סמוך אילן לאילן. זאת אומרת, כל אילן יש לו פחות מ-250 אמה, אם נקרא לזה ככה. אז או יתר על כן, או שהם רחוקים אחד מהשני, כל אילן יש לו הרבה יותר קרקע. או שיקדישן בזה אחר זה, הוא לא יקדיש את שלושת האילנות בפעם אחת להקדש, לא יקדיש לא את הקרקע ולא את האילנות שביניהם. ואז הוא פודה רק את האילנות. פה אנחנו בכל אופן רואים שהברייתא, כשהיא רוצה לומר שפודים אילנות, היא יודעת להגיד את זה. אז קודם, כשהיא אמרה לבדות רק את הקרקע, היא לא התכוונה שיבדו גם את האילנות. ולא עוד, לא רק אם הוא הקדיש את האילנות בלי קרקע, הוא פודה כמה שהם שווים האילנות, אלא אפילו הקדיש אילנותיו ואחר כך הקדיש קרקע. אדם הקדיש עצים בלי הקרקע, ואחר כך הוא הקדיש את הקרקע. כשהוא פודה את האילנות בשוויהם, כי זה לא קרקע, אילנות פודים מההקדש כמה שהאילנות באמת שווים, וחוזר ופודה קרקע, לפי הקצבה שהתורה קצבה, בית, זרע, חומר שעורים, ב-50 שקל כסף. אז אם כן, רואים מכאן שכשאדם הקדיש את האילנות, וביחד עם האילנות הוא נהיה מוקדש גם הקרקע, פודה רק את הקרקע, לא פודה גם את האילנות. וכי תהי מה חנמי, פודה וחוזר ופודה, שהוא קודם פודה את האילנות בשוויים ורק אחר כך הוא פודה את הקרקע לפי הקצבה. המדסייפה, כשאדם הקדיש את האילנות ואחר כך הוא הקדיש את הקרקע, הברייתא יודעת לכתוב מפורש, פודה את האילנות ואחר כך חוזר ופודה את הקרקע. מכלל דרישא, לא, כי ברישא זה לא כתוב שהוא פודה את האילנות וחוזר ופודה את הקרקע. אז באמת מהברייתא הזאת רואים במפורש, לא כמו דבריו של רב הונה, שאם אדם הקדיש שדה עם אילנות, הוא פודה את האילנות ואחר כך פודה את השדה. לא, הוא פודה רק את השדה. אומרת הגמרא, אלא, הברייתא הזאת באמת לא מתאימה עם דבריו של רב הונה, אבל הברייתא הזאת היא לא לפי דברי כל התנאים. פה שאנחנו רואים שלא פודים את האילנות בשדה, מני, אתה יודע לפי מי הולכת הברייתא הזאת? רבי שמעון היא. זה לפי דעתו של רבי שמעון. איך פתח רב הונה, כשסיימנו להגיד דבריו של רב הונה, כשהגמרא באה להסביר מה הסברה של רב הונה, הגמרא אומרת, בשורה הרביעית אחרי הגמרא, אלמא כסבר רב הונה, אדם מקדיש בעין יפה מקדיש. בסדר? זה נכון שאם אדם מקדיש בעין יפה מקדיש, אז כשהוא פודה, הוא קודם פודה את האילנות ואחר כך פודה את הקרקע, כשהוא הקדיש את הקרקע עם האילנות, הוא התכוון קודם להקדיש את האילנות ואחר כך את הקרקע, כדי שהוא יוכל לפדות אחר כך בעין יפה. אבל הברייתא הזאת, היא סוברת שאדם שמקדיש בעין רעה הוא מקדיש, הוא מקדיש רק מה שחייבים, הוא לא מחפש להקדיש מעבר לזה. וזה דעה אחרת באמת, אבל יש דעה של תנא שסוברת ככה, ויש דעה של תנא שסוברת ככה, אז רב הונא הולך כמו הדעה שסוברת שהמקדיש בעין יפה הוא מקדיש, אבל יש דעה שחולקת, והברייתא הזאת הולכת לפי הדעה החולקת. מי זאת הדעה החולקת? אלא המני רבי שמעון היא, דאמר, מקדיש בעין רעה מקדיש. איפה אנחנו רואים שככה הוא אמר? דתניא, המקדיש את השדה. הוא לא אמר מה הוא מקדיש בתוך השדה, את האילנות, דברים אחרים שמחוברים לשדה, שקשורים לשדה. הקדיש את כולה, הוא מקדיש גם את כל מה שבתוך השדה. רבי שמעון אומר, לא הקדיש אלא חרוב המורכב. כשאדם מקדיש שדה, הוא אוטומטי מקדיש גם חרוב מורכב. חרוב, כשהוא זקן, היו מרכיבים בו ענפים של חרובים אחרים, וזה היה עושה את החרוב הרבה יותר יקר. אבל ברגע שהחרוב הזה זקן והוא מורכב, הוא יונק מאוד הרבה מהקרקע. מקרה שני שהוא מקדיש גם, וסדן השקמה. היו, כשהעץ שקמה היה מגיע לגודל מסוים, היו חותכים אותו, ובגזע היו צומחים ענפים חדשים, והיו מזה מייצרים קורות. אז הסדן, מתי שהשקמה היו חותכים, הוא היה נקרא סדן. לפני שהיו חותכים אותו, היה נקרא בתולת השקמה. אחרי שחתכו אותו, נקרא סדן השקמה. הסדן השקמה גם כן יונק מאוד הרבה מהקרקע. ומכיוון שהקרקע היא הקדש, אז, והם יונקים עוד הרבה, אז הם נקראים גידולי הקדש. ולכן, כשאתה מקדיש את הקרקע, הוא מקדיש גם את האילנות האלה. אז מכאן אנחנו רואים שרבי שמעון, שסובר שאדם שמקדיש קרקע, הוא לא מקדיש את כל מה שיש בשדה, רק את האילנות שממש הרבה יונקים מהקרקע ונקראים גידולי הקדש, סימן שאדם שמקדיש לא מקדיש מעבר למה שהוא אמר בעין יפה, אלא רק את מה שהוא אמר בעין רע הוא מקדיש. אומרת הגמרא, אי רבי שמעון, מה אתה אומר שהברייתא הזאת הולכת לפי דעתו של רבי שמעון? הברייתא שאומרת לגבי אדם שהקדיש שלושה אילנות שהמרחק ביניהם שווה כמו שצריך וכולי, זה הולך לפי רבי שמעון, אימא סייפה, אם ככה בוא תפרש לי לפי דבריו של רבי שמעון את הסייפה של הברייתא, ולא עוד, לא רק אם אדם הקדיש את האילנות בלי הקרקע, אז הוא פודה את האילנות בשוויים, אלא אפילו הקדיש אילנותיו ואחר כך הקדיש קרקע, כשהוא פודה, פודה את האילנות בשוויהם, וחוזר ופודה קרקע, בית זרע חומר סעורים, 50 שקל כסף. עכשיו, למה זה לא מתאים עם רבי שמעון? והיא רבי שמעון, שסובר שאדם שמקדיש בעין רעה, הוא מקדיש להיזיל בתרפידיון. עכשיו, רבי שמעון אומר דבר נוסף, הוא גם אומר שהולכים אחרי שעת הפדיון. זאת אומרת, לא מעניין אותי מה היה קודם, מעניין אותי מה בזמן הפדיון. עכשיו, בזמן הפדיון יש פה קרקע עם עצים. אז אם כן, בוא תפדה רק את הקרקע, למה אתה צריך גם לפדות את העצים? ולפרקו אגב הרעיו, תפדה את האילנות אגב הקרקע, אל תשלם על האילנות בנפרד, תשלם על הקרקע ואוטומטית תפדה גם את האילנות. דאשמינן ליה לרבי שמעון דאזיל בתרפידיון, הרי מצאנו שרבי שמעון אומר שהולכים אחרי פדיון. אז אם כן, הברייתא פה לא יכול להיות לפי דעת רבי שמעון, כי פה אנחנו רואים שהולכים לפי זמן ההקדשה, ומכיוון שהוא הקדיש את האילנות ואחר כך את הקרקע, אז הוא צריך לפדות את האילנות ואחר כך את הקרקע. במסקנה של הגמרא, רבי שמעון לא הולך אחרי שעת פדיון. ולכן הקושייה לא מתחילה. אבל כדי שכשנגיע לסוף המסקנות לא נאבד את הכיוון, אז כבר עכשיו נאמר שבמסקנה באמת רבי שמעון לא הולך אחרי שעת פדיון. הגמרא מסבירה את הדברים הבאים בצורה אחרת. אז לכן זה כן מסתדר עם דברי רבי שמעון. בכל אופן, אבל איפה אנחנו רואים שרבי שמעון הולך אחרי פדיון, לכאורה? דתניא, מניין ללוקח אדם קונה שדה מאביו. אדם קנה מאביו שדה, איזה שדה? שדה אחוזה. שדה שאביו קיבל אותה בירושה מאבותיו ואבות אבותיו. ועכשיו הבן היה אמור לקבל את השדה הזאת אחרי שאביו ייפטר לאחר אריכות ימים ושנים טובות. אבל הוא קנה את זה בחיי אביו, את השדה מאביו. והקדישה. עכשיו, הוא הקדיש אותה בתור שדה מקנה. הוא קנה את השדה הזאת. אביו, בשביל אביו זה שדה אחוזה כי הוא קיבל את זה בירושה. אבל בשביל הבן, מכיוון שהוא קנה את זה מאביו, זה שדה מקנה. אבל בכלל שהוא הקדיש את זה כשדה מקנה, אז הוא פודה את זה כמה שהשדה שווה, כשהוא בא לפדות את השדה. ואחר כך, לפני שהוא הספיק לפדות את השדה, מת אביו. עכשיו זה הופך להיות שדה אחוזה בשביל הבן, כי הוא עכשיו היה אמור לרשת את אביו. כן, הוא יורש את אביו, אז אם כן הוא גם היה אמור לרשת את השדה. מניין שתי אלף ענף באמת כשדה אחוזה. עכשיו זה מתעדכן, כמו שאני קורא לזה ככה. השדה הזאת הופכת להיות משדה מקנה לשדה אחוזה. תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, הפסוק אומר, יקדיש להשם. זאת אומרת, כשהתורה רוצה להגיד על שדה מקנה, היא אומרת שרק אם זה לא שדה אחוזה בשום אופן, רק אז זה נקרא שדה מקנה. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה נקראת שדה מקנה. יצתה זו שאדם יקדיש ואחר כך אביו מת, שראויה בשעה שהוא יקדיש אותה להיות שדה אחוזה, אחרי שאביו ייפטר, אז היא כן נפדית כמו שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. רואים שרבי שמעון הולך אחרי שעת פדיון לכאורה, כי הוא אומר שפודים את השדה כמו שדה אחוזה, כי עכשיו זה בזמן הפדיון, מכיוון שהוא ירש את השדה, זה נחשב שדה אחוזה. רבי מאיר אומר, הפסוק בא ללמד משהו אחר. מניין ללוקח שדה אחוזה מאביו, ומת אביו, ועכשיו זה כבר לא שדה, כשהוא קנה את זה מאביו את השדה אחוזה, היא הייתה אצל אביו שדה אחוזה, אבל אצל הבן זה כבר שדה מקנה, כי הוא קנה את זה. אבל עכשיו, אחרי שאביו נפטר, אז עכשיו השדה הזאת נקראת שדה אחוזה גם אצל הבן. ואחר כך הקדישה, הבן הקדיש את השדה בתור שדה אחוזה כבר. מניין שתי אלף עניו כשדה אחוזה, אפילו שזה הגיע אליו בהתחלה בתור שדה מקנה. תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. מתי זה נקרא שדה מקנה? דווקא שדה כזאת שאינה שדה אחוזה. שאינה שדה אחוזה, זאת אומרת שהיא לא יכולה אף פעם להיות שדה אחוזה, היא באמת נפדית בשווי של השדה מקנה. יצתה זו שהיא שדה אחוזה. כי עכשיו הוא ירש את זה מאביב, אז היא נפדית לפי סכום קצוב כמו שדה אחוזה. ואילו לרבי יהודה ולרבי שמעון, שהם חולקים על הדעה הזאת, אפילו היא הקדישה כשאבא היה חי, ואחר כך מת אב, שדה אחוזה אביה. זאת אומרת, לא רק אם הוא הקדיש את השדה אחרי שאבא שלו מת והוא בעצם בא על השדה בתור שדה אחוזה, אלא גם אם הוא הקדיש את השדה כשהוא עדיין, השדה הייתה אצלו שדה מקנה כי אבא שלו חי. בכל זאת, מכיוון שכשהוא בא לפדות את השדה, אבא שלו כבר נפטר, אז זה נקרא אצלו השדה הזאת כמו שדה אחוזה, אנחנו רואים שזה נחשב שדה אחוזה אצלו. מה הייתה מה? הרי כשהוא קנה את זה, זה היה שדה מקנה. למה בכל זאת זה נקרא שדה אחוזה? אם משום קרא, קרא לדקדר רבי מאיר ודעתה. הרי הפסוק שהבאנו קודם, זה לכאורה צריך אותו בשביל דבריו של רבי מאיר, לחידוש יותר קטן, שאם הבן בהתחלה קנה את השדה מאביו, אחר כך אביו נפטר, יש לי שתי אפשרויות להגיד, או שהשדה הזאת נשארת שדה מקנה, כי בפועל זה הגיע לבן בתור קניין, או שמכיוון שעכשיו אבא שלו נפטר, ואם הוא לא היה קונה את זה, הוא היה יורש, אז זה הופך להיות שדה אחוזה, ואנחנו בוחרים באפשרות השנייה שזה הופך להיות שדה אחוזה, שזה לא חידוש כל כך גדול, אז את החידוש הזה אנחנו צריכים ללמוד מהפסוק. איך אנחנו יכולים ללמוד חידוש עוד יותר גדול, אם כבר למדנו מהפסוק חידוש קטן? הפסוק צרים אותו לחידוש שהוא יותר בסיסי. איך אפשר ללמוד כל כך הרבה חידושים, אם אנחנו, אין לנו מספיק לימודים לכאורה מהפסוק לכל כך הרבה חידושים? אלא לב, וכי לא נאמר שהסיבה למה רבי שמעון סובר שהשדה הזאת הופך להיות שדה אחוזה, זה בגלל משום דאזיל בתר פדיון, ובשעת פדיון זה שדה אחוזה? אז אתה רואה מפה שרבי שמעון לכאורה הולך אחרי שעת פדיון, אז אם כאן הברייתא לא מתאימה לכמו דעתו של רבי שמעון, אמר רב נחמן בר יצחק, לא, לא זה הסיבה שבשביל זה רבי שמעון אומר שהשדה הזאת הופכת להיות שדה אחוזה, אלא רבי יהודה ורבי שמעון קרא אשכחו ודרוש, הם מצאו עוד לימוד בתוך אותו פסוק, ולכן הם דרשו שהבן, גם אם הוא יקדיש את השדה לפני שאביו נפטר, אחר כך כשאביו נפטר זה הופך להיות אצלו שדה אחוזה, והוא פודד את זה כשדה אחוזה, ולומדים את זה מפסוק אחר. אם כן, שרק באים ללמוד שכשאדם הקדיש את השדה אחרי שאביו מת זה נקרא שדה אחוזה, לזה הולך הפסוק. לכתוב רחמנה עם את שדה מקנתו אשר לא, בלי המילה משדה, אשר לא אחוזתו. שלושת המילים האלה, אשר לא אחוזתו, מיותרות, וזה לבד מלמד שאם זה כן אחוזתו, הוא קנה את זה מאביו, ואחר כך אביו נפטר, ועכשיו זה אחוזתו של הבן, אז הוא, אם הוא יקדיש את זה, זה כן, הוא כן פודד את זה כמו שדה אחוזה. מהי משדה? המילה משדה מיותרת, זה לימוד נוסף. שדה שאינה, שבשעה שהוא יקדיש אותה, אינה ראויה להיות שדה אחוזה אף פעם. אז פודים אותה בשוויה. אבל אם הוא יקדיש שדה בחיי אביו, ואחר כך אביו נפטר, אז זה כן הופך להיות אצלו שדה אחוזה, והוא פודד את זה בקצבה שהתורה כותבת. אמר רב פאפה, אדם שהקדיש שדה אחוזה, שהשדה הזאת היא אדמת טרשין, שדה מלאה בסלעים. הוא לא פודד אותה לפי הקצבה שהתורה קבעה, אלא פודן בשוויין. פודד את זה לפי השווי של השדה, כמו כל דבר שהוא מקדיש לבית המקדש, הוא בא לפדות, הוא פודד לפי השווי של אותו דבר. מה הייתה מה? הרי הוא הקדיש שדה אחוזה. התשובה היא, בית זרע אמר רחמנה. שדה אחוזה זה דווקא כשזה מקום שראוי לזריעה של תבועה או של זריעה. אבל והנה אליו בני זריעה נינו, כי זה אדמת טרשים. ואם לא גאלן, אם המקדיש לא גאל את האדמת טרשים הזאת, ובינתיים הגזבר מכר את השדה הזאת למישהו אחר. מישהו אחר פדה את השדה. יוצאין ביובל לכהנים. מה הייתה מה? למה לגבי זה אנחנו שדה מקנה לא הולכת לכהנים ביובל? אבל שדה אחוזה כן הולכת לכהנים. למה לגבי שבשנת יובל זה ילך לכהנים, פתאום אנחנו מתייחסים לשדה של הטרשים כמו שדה אחוזתו? כי לגבי היובל, כשזה הולך לכהנים, שדה, אמר רחמנה. זאת אומרת, כל דהו, כל שדה, כשמגיע שנת יובל, אם זה אחוזה, זה הולך לכהנים. זאת אומרת, לגבי אדם שבא לפדות את השדה, שם כתוב דווקא זרע. צריך שזה שדה שראויה לזריעה, כדי שזה ייחשב בקצבה של שדה אחוזה. אבל כשהשדה מתחלקת לכהנים בשנת יובל, שם לא כתוב דווקא זרע. כל שדה אחוזה, אפילו שזה לא ראוי לזריעה, אם לא פדו את זה על שנת היובל, זה מתחלק לכהנים, כמו שהתורה קובעת. עד כאן דיברנו אדם שהקדיש שדה טרשים. אם הוא מכר שדה טרשים, בדרך כלל אדם שמוכר שדה אחוזה, אז הוא לא יכול לקנות את השדה בחזרה מהקונה, רק אחרי שתי שנים, אחרי שנתיים. ואם הוא לא פדה את זה, אם אדם מכר שדה אחוזה, הוא לא יכול לקנות את זה בחזרה במשך שנתיים, אחרי שנתיים הוא יכול לקנות את זה בחזרה, ואם לא קנה את זה עד היובל, זה חוזר אליו לבעלים בחזרה. אבל פה שהוא מכר שדה טרשים, נגלים אפילו פחות משתי שנים, כי אין לזה דין של שדה אחוזה. מה היא טעמה? כי לגבי מה שהתורה מלמדת, שאפשר לקנות את השדה בחזרה רק אחרי שתי שנים, הפסוק שם אומר, מספר שני תבועות, אמר רחמנה. זאת אומרת, זה שדה שראויה לתבועה. והי, שדה טרשים, לאו בני תבועה ענינו. אז לכן, אפשר לפדות את זה גם לפני שנתיים. עכשיו, אם לא גאלן, אם הוא לא פדה את השדה עד היובל, חוזרת לבעלים ביובל כמו שדה אחוזה ולא כמו שדה מקנה. כשאדם מוכר שדה שהוא קנה, הוא לא חוזר אליו ביובל אחר כך. אבל כשאדם מוכר שדה אחוזה שהוא ירש, מאבותיו, אבות אבותיו עד יהושע בן נון, זה כן חוזר אליו אחר כך ביובל. פה אנחנו מתייחסים לשדה טרשים בשנת יובל כמו שדה אחוזה. מה הייתה? מה? כי לגבי זה כתוב, ושב לאחוזתו, אמר רחמנה, והאינמי אחוזה היא. זה גם נחשב אחוזה, למרות שאי אפשר לזרוע כאן זרעים. אם אדם לא הקדיש שדה, הוא הקדיש רק אילנות, פודה בשוויין, פודה כמה שהאילנות שווים. מה הייתה? מה? כי התורה כשאומרת את הקצבה, שנותנים סכום לפי קצבה, כתוב בית זרע, אמר רחמנה, ולא אילנות. אדם שהקדיש אילנות, הוא לא צריך לפדות אותם לפי הקצבה של התורה, אלא בשוויים של האילנות. אם לא גאלן, הוא לא גאל את העצים עד היובל, ובינתיים הגזבר מכר את האילנות למישהו אחר. הרי מה המשמעות שאדם מקדיש אילנות לבדק הבית? שבדק הבית יהיה להם רווח. אז הגזבר ראה שהמוכר לא פד... שהמקדיש לא פדה, אז הוא מוכר את זה למישהו אחר בשביל להכניס כסף לקופה של בית המקדש. אז אין יוצאים לכהנים ביובל. למה? הפסוק אומר, והיה השדה לכהנים, השדה באמת הולכת לכהנים בשנת יובל, אמר רחמנה, ולא אילנות, אילנות לא הולכים ליובל, אפילו אם הבעלים לא פדה עד שנת יובל, זה לא יוצא לכהנים. מחר, פה לא הקדיש, מחר אילנות, אז אדם שמוכר שדה, אז צריך לחכות שנתיים ורק אחר כך הוא יכול לקנות את זה בחזרה מהקונה. אבל כאן, זה גם יהיה אותו דבר. אין נגאלים פחות משתי שנים, כי זה נחשב כמו שדה אחוזה. מה היא טעמה? שני תבועות המרחמנה. התורה אומרת שצריך לקנות רק אחרי שנתיים תבועות. דבר שראוי להביא פירות, להביא תבועה. ואני בני תבועות ננהו, כי הרי האילנות האלה ראויים לפירות. אז לכן זה לא יכול, אי אפשר לקנות את זה בחזרה לפני שעוברים שנתיים. אם לא גאלן, אם הבעלים מכר את השדה ולא קנה את זה בחזרה, אין חוזרת לבעלים ביובל. זה כמו אדם שמכר משדה אחוזתו, שזה לא חוזר אליו ביובל. מה הייתה? מה? כתוב, ושב לאחוזתו, אמר רחמנה, ולא אילנות. אדם שמוכר מאחוזתו, זה חוזר אליו ביובל. אבל פה, הוא הרי לא חוזר לאחוזתו, אלא זה סך הכל אילנות, ואילנות זה לא נחשב אחוזה, כי הם יכולים גם יום אחד למות האילנות האלה. אז לכן זה לא נחשב שדה אחוזה, וזה לא חוזר אליו ביובל. אומרת הגמרא, אמר למדנו בברייתא, שאם אדם הקדיש אילנות משדה אחוזה, פודה בשוויים, הגמרא הבינה בהתחלה שכשאדם מקדיש עץ, אמנם אם הוא מקדיש עץ אחד, אז זה לא מקדיש גם את כל הקרקע שסביב, למשך 250 אמה, אבל זה מקדיש לפחות מה שמתחת לעץ בעצמה, זה כן, הקרקע הזאת כן תהיה מוקדשת ביחד עם העץ. אז אם כן, נשאלת השאלה, עמי, למה באמת הוא פודה את האילנות בשוויים, והוא לא פודה כמו השיעור שהתורה קוצבת לשדה אחוזה? ולקדשו אגב הרעיו, שהעץ יתקדש אגב הקרקע שמתחת לעץ, שגם היא מוקדשת לכאורה, ולפריקו אגב הרעיו, תפדה גם את העץ אגב הקרקע, לפי הסכום הקצוב שהתורה קוצבת לשדה אחוזה. וכי תימה, אילנות הקדיש, ארה לא הקדיש. מה תאמר? שהוא הקדיש רק את האילנות ואת הקרקע שמתחת, הוא בכלל לא הקדיש אפילו לא את הקרקע שממש מתחת לעץ. ואמרי נהרדאי, חכמי נהרדאי אמרו, מן דמזבן לידיקלה לחברי, אדם שמוכר עץ דקל לחברו, קני לי משיפולה ועד תאומה. הוא מקנה לו משולי העץ עד לתאום, ללמטה, גם את כל הקרקע. אומרת הגמרא, לאו מי יתמר עלה, שהוא לא קנה את הקרקע. מתי אנחנו אומרים שבאמת בן אדם שקנה דקל, הוא קנה גם את כל הקרקע עד התאום? מדובר פה בבא מחמת טענה. עברו שלושה שנים, ועכשיו, עברו שלוש שנים, ועכשיו הבן אדם בא לקחת מהקונה, עכשיו נאמר העץ מת, והמוכר של העץ בא לקחת את הקרקע שמתחת לעץ. אומר לו הקונה, אבל אתה מכרת לי גם את הקרקע. אומר לו, למה? מכרתי לך עץ. אומר לו, לא, בשטר היה כתוב שאתה מוכר לי גם את הקרקע שמתחת לעץ. אבל נו, תביא את השטר, לא, עבר כבר שלוש שנים. בחזקת הבתים, במסכת בבא בתרא כתוב, שאחרי שעובר שלוש שנים, אדם כבר יש לו חזקה, כי הוא לא צריך לשמור את השטרות אחרי כל כך הרבה שנים. אז במקרה שאדם בא מחמת טענה שהוא קנה גם את הקרקע במפורש, אז באמת הקרקע נקנית לו עד התאום. אבל סתם אדם לא קונה גם את הקרקע. למד במשנה שאדם שהקדיש שדה מקנה, לא שדה אחוזה, אלא שדה שהוא קנה, אז לפי דעת הנקמה נותן שוויו כמה שהשדה שווה. אבל לפי דעתו של רבי אליעזר, הוא נותן את הסכום הקצוב כמו שדה אחוזה. מביאה הגמרא ברייתא לבאר את הדעות. תנו רבנן, כתוב כשאדם בא לפדות שדה מקנה, התורה אומרת מכסת. מה תלמוד לומר? ככה הגרסה פה. מכסת, מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד אותנו הלשון מכסת? לפי שנאמר, כתוב בשדה אחוזה, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. זאת אומרת, התורה נותנת קצבה מיוחדת לפי שטח, כמה צריך לשלם כשבאים לפדות את השדה. יכול אף שדה מקנה כן. אני הייתי חושב שגם שדה מקנה, אדם צריך לפדות ב-50 שקל כסף. זאת אומרת, לפי סכום קצוב. תלמוד לומר מכסת, שבשדה מקנה, בן אדם לפי השווי, ככה הוא פודה. רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בשדה מקנה וחישב, ונאמר לאלן בשדה אחוזה וחישב, אז עומדים גזירה שווה. מה לאלן, כשאדם פודה שדה אחוזה, דבר קצוב, התורה קוצבת סכום שקצוב כמה הוא צריך לשלם להקדש כשהוא בא לבדות את השדה. אף כאן, גם כשאדם פודה שדה מקנה, אני לא אומר שהוא פודה את זה בשוויו, כמו שאומרת הנקמה, אלא דבר קצוב. נותן את אותו סכום כמו שהוא היה נותן אם זה היה שדה אחוזה. איבאי אלו, רבנן איתלו גזירה שווה בין שדה אחוזה לשדה מקנה, הוא מפקין לי לחומש, שבשדה אחוזה כשהמקדיש פודה הוא צריך להוסיף חומש. אז הוא היה נמד גזירה שווה לשדה מקנה, שגם שם אם המקדיש בא לבדות את השדה הוא צריך להוסיף עוד חומש, או דילמה לאיתלו גזירה שווה ולאיתלו לחומש, או שהם לא סוברים בכלל את הגזירה שווה הזאת שלמד רבי אליעזר. אמר רבא, מסתבר לתלו גזירה שווה. מסתבר שהם לא לומדים בכלל את הגזירה שווה הזאת. למה? מדגלי רחמנא, חומש בשתי מקומות, כתוב שצריך להוסיף חומש. גבי שדה אחוזה שאדם בא לפדות אחרי שהוא הקדיש, וגבי מקדיש ביתו שאדם בא לפדות עכשיו, כתוב להוסיף חומש. אבו לי, שני כתובים הבאים כאחד. למה התורה כותבת פעמיים שצריך להוסיף חומש? התורה כותבת שני כתובים, דבר אחד, והכלל הוא, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אם התורה רוצה שבכל מקום שאדם בא לפדות מהקדש, הוא יוסיף חומש, מספיק שתכתוב את זה במקום אחד, ואני אלמד לכל המקומות. למה היא כותבת דווקא בשני מקומות? זה בא לומר שדווקא שם ולא במקומות אחרים. ולמען דאמר מלמדין, יש דעה שאומרת שאפשר לעשות בניין אב משני כתובים. דהיינו, תורה יכולה לכתוב בשני מקומות בשביל ללמד לכל התורה כולה. אז אם כן, אולי גם פה נלמד לשדה מקנה שאדם שפודה צריך להוסיף חומש. לא, למה? מדגלה רחמנה בעוד שלושה מקומות, עוד שלוש מקומות, כתוב, מדגלה רחמנה חומש, במעשר, אדם שפודה מעשר שני, כן, אדם שצמחו לו בשדה תבועה, והוא עכשיו מפריש מעשרות, אז אחד מהמעשרות שמפריש זה מעשר שני, שאת זה הוא צריך לעלות לירושלים, אבל מכיוון שיש הרבה שדות רחוקות מירושלים, התורה אומרת שאפשר לפדות את הפירות האלה של המעשר שני בכסף, ובמקום לעלות את הפירות לירושלים, יעלו את הכסף, זה הרבה יותר קל, יעלו את הכסף לירושלים, ועם הכסף יקנו שם האוכל. והפירות האלה ייצאו לחולין. עכשיו, כתוב לגבי אדם שפודה מעשר שני של עצמו, שהוא צריך להוסיף חומש. וכתוב לגבי אדם שמקדיש בבהמה טהורה, שהוא הקדיש אותה ונהיה במום, שאם הבעלים רוצה לפדות אותה, צריך להוסיף חומש. ובאדם שמקדיש בהמה טמאה לבדק הבית, והוא פודה אותה, גם כן כתוב שהוא מוסיף חומש. אבל איתובה, זאת אומרת שהתורה כותבת בהרבה מקומות, שצריך להוסיף, הבעלים שבא לפדות בחזרה, צריך להוסיף חומש. אז כל כך הרבה מקומות, לפי כל הדעות, כשכתובים בכל כך הרבה מקומות כאחד, שצריכים להוסיף חומש, ודאי אין מלמדים. תניא כבתי דרבה, שכשאדם הקדיש שדה מקנה והוא בא עכשיו לפדות את זה, הוא לא מוסיף חומש, אבל ולא מטעמי, לא מהמקור שלו, אלא ממקור אחר. תניא, הברייתא מביאה על הפסוק שכתוב לגבי אדם שפודה שדה של מקנה שהוא קנה אותה והוא הקדיש, עכשיו בא לפדות אותה בחזרה, התורה אומרת מכסת הערכך, מלשון ערכין. הקישוע כתוב לאדם שפודה שדה מקנה מההקדש לערכין. מה ערכין? אדם שבא לשלם את הנדר שהוא נדר ערך אדם מסוים לבדק הבית, שהוא בא לשלם את זה, אין מוסיף חומש, אלא הוא נותן רק את הסכום שהוא יתחייב. אף שדה מקנה אין מוסיף חומש. אז רואים מפה באמת שאדם שבא לבדות שדה מקנה לא צריך להוסיף חומש. עכשיו עברת הגמרא למקרה, עברת המשנה למקרה השלישי שלמדנו, שיש בו סכום קצוב, ולכן פעם זה להקל ופעם זה להחמיר. בשור המועד שהמית את העבד כנעני, יש בו להקל ולהחמיר. כיצד? מתי זה להקל? אחד שהמית את הנאה שבעבדים. שור מועד הרג עבד כנעני מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מוכשר, שהוא שווה הרבה כסף. וצריך לשלם רק 30 שקלים. אז באמת להקל. ובין אם הוא הרג את החאור שבעבדים, עד שבאמת לא יכול לעשות שום דבר כבר. צריך לשלם 30 כסף, הבעלים הרוויח, נותן 30 סלע. אז יש פה להקל ולהחמיר. זה מדובר דווקא עם השור המית עבד כנעני. אבל אם המית, השור המועד המית בן חורין, אז הדין הוא שנותן בעל השור שוויו של זה שנהרג בתור כופר של בעל השור. בעיקרון בעל השור שלו השגיח על השור שלו שהורג אנשים, היו צריכים להמית אותו גם, וגם בעליו יומת. והתורה אומרת, אם כופר יושט עליו, הוא יכול לשלם כופר כמה ששווה הבן אדם שנהרג על ידי שור המועד, ואז הוא יהיה פטור ממיתה. אז לכן, פשוט מאוד הוא נותן, אם הוא המית בן חורין, נותן שוויו. עכשיו, אם חבל, אם השור המועד, לכאורה מועד, אנחנו נראה בגמרא אם זה מועד באמת, רק עשה חבלה. אז בין בזה, בין אם הוא חבל עבד כנעני, ובזה שהוא חבל בבן חורין, אדם משוחרר, נותן נזק שלם. צריך שלם, לא חצי נזק, אלא נזק שלם. אומרת הגמרא, אנחנו מבינים שלגבי שור שחבל באדם, גם כן מדברים על מועד. במועד אין, בתם לא. כי אם הוא שור תם, הוא משלם רק חצי נזק. כמו שור תם שהרג שור אחר. אומרת הגמרא, למה מתניתין? דלא כרבי עקיבא, אולי נאמר שמשנה לא הולכת כמו דעתו של רבי עקיבא. דתנן רבי עקיבא אומר, אם היה מריבה בין שור תם לבין אדם, ושני מזיקו אחד לשני, אז אף תם שחבל באדם, אם השור עשה חבלה יותר גדולה באדם מאשר שהאדם עשה חבלה בשור התם, אפילו ששור תם בדרך כלל אם הוא מזיק לשור אחר, או שהוא הורג שור אחר, משלם רק חצי נזק, אבל תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. זאת אומרת, הוא לא צריך לשלם את הכל, בגלל שגם האדם חבל בשור, אבל בהפרש, אם השור חבל יותר, אז את ההפרש שהוא חבל יותר, הוא משלם נזק שלם לאדם. בעל השור משלם נזק שלם לאדם על החבלה של השור. אז פה אנחנו רואים של רפי רבי עקיבא, שור שחבל באדם לא משלם חצי נזק, אפילו בטעם, אלא הוא משלם נזק שלם. אז למה כתוב במשנה דווקא שור מועד שמשלם נזק שלם כשהוא חבל באדם? אומרת הגמרא אפילו תאמר רבי עקיבא, המשנה שלנו כן מסתדרת עם רבי עקיבא, ובאמת גם שור טעם שחבל באדם משלם נזק שלם. הוא הדין דאפילו טעמנע מנזק שלם. והיידי דקבאי למתני סייפה, מכיוון שרצו לכתוב בסוף של הרישה, זאת אומרת בהמשך של, של המשנה בהתחלה, המית עבד. עם שור שהרג עבד כנעני הוא משלם 30 שקלים. המית בן חורין, משלם נזק שלם. דבמועד הוא דמשכחת לה. זה לא שייך בטעם, כי טעם, שור טעם שהרג עבד, או שור טעם שהרג אדם, אז לא משלמים כסף. רק במועד משלמים את הכסף הזה. בטעם לא משכחת לה, משום מה הכי קטן היא מועד, לכן כבר כתוב כל המשנה שור מועד, אבל באמת בסייפה יכול להיות שזה מדבר באמת רק בשור טעם, שחבל באדם משלם נזק שלם, אבל שור, באמת יכול להיות שזה גם שור טעם, לא רק שור מועד, כן. עכשיו אנחנו עוברים למקרה הרביעי, שהתורה קוצבת סכום, ויכול להיות שזה להקל, וזה יכול גם להיות להחמיר, באונס ובמפתה, שאדם אונס ומפתה חלילה נערה בתולה, 12-12.5, שזה הגיל, הוא צריך לשלם לאבי הנערה 50 שקלים בתור כנס. יש בזה להקיל ולהחמיר, כיצד? מתי זה להקיל? אחד שהנס הוא פיתה את הגדולה שבכהונה, אחת ממשפחה גדולה שבמשפחות הכהונה. אדם שביזה נערה כזאת, זה סכום שווה הרבה יותר מ-50 שקלים. בכל זאת, התורה מקלה עליו לתת רק 50 שקלים בתור כנס. תכף נראה מה עוד. ומתי זה להחמיר? אדם שאנס או פיתה את הקטנה שבישראל, המשפחות הפשוטות שבישראל, גם הוא נותן 50 סלעים להביא, יכול להיות שהוא היה אמור לשלם פחות, אבל פה אנחנו מחמירים עליו, כי תמיד נותנים את אותו סכום, סכום קצוב. עכשיו, והבושת והפגם, זה בנוסף הוא צריך לשלם. אז ככה, פגם, בודקים כמה בן אדם מוכן לשלם על שפחה, לפני שהוא עשה למה שעשה, ואחרי שהוא עשה מה שעשה, ואת ההפרש שהוא יצטרך לשלם, האונס הוא המפתה, ואת הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. כמה ששווה הערך של הבושה, מי בייש, את מי הוא בייש, זה הסכום שיצטרך לשלם בנוסף לקנס. שאלת הגמרא, אתה אומר פה שבנוסף לקנס צריך גם לשלם בושת ואת הנזק, פגם? עמי, אימה, אולי נאמר, 50 סלעים, אמר רחמנה מכל מילי. התורה אומרת שאדם אונס ומפתה, משלם 50 סלעים, סך הכל על כל הדברים ביחד, למה אתה מוסיף פה עוד תשלומים? אומרת הגמרא, מה רב זעירה? מכיוון שזה לא אותו בושה, מה אפשר לעשות? יאמרו בעל בת מלכים 50, בעל בת אדיוטות 50. זה בושה אחרת, איך הוא יכול לשלם את אותו סכום? אמר לי אביי, נו, אתה הולך עם סברות? אי הכי גבי עבד נמי. מכיוון שעבד זה נזק אחר. יאמרו עבד נוקב מרגלית, שהוא שווה הרבה כסף, הוא יודע טוב להתעסק עם מרגליות, משלמים עליו 30 כשהעבד, כשהשור מועד הורג אותו, ועבד עושה מעשה מחד שהוא לא שווה כל כך הרבה, גם עליו משלמים 30, זה גם לא אותו סכום. ובכל זאת התורה קובעת שכן משלמים 30, אלא אמר רבי זעירה, הסברה היא קצת שונה. אילו באו עליה שניים, אחד שלא כדרכה, ולכן היא עדיין בתולה, ואחד כדרכה, יאמרו, ושניהם צריכים לשלם 50 סלעים. כל אחד על זה שהוא אונס ומפתה. אז יאמרו, הרי הבושת פה היא שונה. אז אנשים יגידו, בעל פגומה שכבר פעם נבעלה, הוא משלם 50 ובעל שלמה 50. אלא, צריכים להוסיף גם בושת ופגם. זה הסיבה שמוסיפים בושת ופגם. אמר לי, אביי, אם זה הסברה שלך, אני אשאל אותך משל את חורי קודם. יאחי, גבי עבד נמי, יאמרו, מכיוון שהנזק הוא לא אותו נזק, עבד בריא שנהרג על ידי שור מועד, עבד כנעני, משלמים עליו 30 של עבד, ועבד מוכה שכין שהוא שווה הרבה פחות, גם הוא משלמים עליו 30, הרי הנזק הוא לא אותו נזק. אז אתה רואה שזה לא עניין של סברה. אלא אמר אביי, זה עניין של פסוק. זה גזרת הכתוב. אמר קרא, לגבי אונס, כתוב שהוא צריך לשלם תחת השאר עינה. התשלום הזה זה רק על העינוי בלבד. מכלל דעיקה, בושת ופגם, שזה לא מגיע על עינוי. כי גם אם אדם לא מענה מישהו, אם הוא עושה לו בושות בלי שהוא מתענה, או שאדם יש לו נזק, גם אם הוא לא התענה, צריך לשלם את זה. אז לכן זה תשלום נוסף. רבא אמר, ממקור אחר, דאמר קרא בתחילת אותו פסוק, ונתן האיש השוכב עמה. המילים האלה מיותרות, וגומר, לומדים מזה, הנעת שכיבה זה לבד 50, אבל יש עוד דברים שצריך לשלם, את הבושת ואת הפגם. בכלל דאי קמילתא אחריתא שצריך לשלם בנוסף, ומה הניעו בושת ופגם. ולכן בנוסף ל-50 שקלים צריך להוסיף גם בושת ופגם. עד כאן השיעור על דף י' ד'.